הלו, הלו.
מה קורה? מה קורה?
לא כוחות, מה קורה?
לא כוחות, לא סאונד, מה שלא תרצו.
לא סאונד?
ואתה, יותר מדי, עזוב, אתה לא...
סליחה, זה באוזניות, זה באוזניות.
זה רק אצלי?
עושה לך גזלייטינג. מה קורה?
בסדר.
תגיד אתה, אדוני, אני נרגש לשבת כאן עם סופר.
סופר לעת מזור, נכון? יש כזה ביטוי או משהו כזה.
אולי.
סופר, אנטרפרנור, אוקיי, יזם, אנטרפרנור.
אז עכשיו כאילו מסחרת את הרגש, אתה מבין?
לא, אבל מה אני גם...
סופר ויזם, כי אתה גם מוציא לאור.
זהו, אז אני גם מוציא לאור. כל הגשפטן, אתה יודע מה אמרתם על זה גשפטן ביידיש? זה לעשות עסקים כזה של יהודים. אז אני גם אחראי, יחד עם אסף כהן כמובן, אחראים כאילו על כל ההצעה וההפקה ובית הדפוס, ועכשיו אנחנו עוד אותו אמורים לקבל עותק שמש. אתה יודע מה זה עותק שמש? עותק שמש זה בעצם אתה מקבל את העותק האחרון, אתה רואה את זה מודפס, כאילו לראות הכל, איך אמור לראות הספר כמעט אחד לאחד. יעני אישור אחרון.
וואלה.
לפני שיורדים לדפוס.
ואז אתה מפספס את השקיעות האחרונות, ומתבאס שאתה רואה אותם בספר.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי. אני חייב לשאול אותך משהו, אבל.
כן.
אני מודה, אני פה יושב איתך, דיברנו על זה, דיברנו על זה גם ברדיו. עוד לא הבנתי, האם הספר הוא בעצם חדש לחלוטין, או גרסה מעודכנת 2.0 של הספר שיצא לפני 5 שנים.
הוא גרסה מעודכנת, כי זה עברו 5 שנים.
לא, אבל זה אותם פרקים ותוספות?
לא, לא, לא.
זה ספר חדש לגמרי.
זה ספר חדש ברמת כמעט 90% לגמרי. מה זה אומר? יש הרבה שחקנים חדשים, יש הרבה, יש גם שחקנים ישנים שכתבנו עליהם פרקים חדשים. למשל, מסי, רונלדו, כל מי ששיחק ב5 שנים האחרונות קיבל פרק חדש, מודריץ', נעימר, הכל. גם כאלה שפרשו, קיבלו פתאום פרק חדש. דיוויד בקאם,
פיגו. אבל זה עדכון, או כאילו אם יש לי את הספר, אם קניתי את הספר הקודם, האם...
זה חוויה אחרת לגמרי.
זה כמו אייפון שנה אחרי.
לא, 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 לא. זה 90%.
90% שונה.
יש כמה פרקים...
כי לא הסברת את זה טוב. שמעתי אותך מתראיין בפודקאסט של עצמך השני, הפוד של הפוד עוד מלכותו, ואמרת, זה גרסה מודכנת, ויש גם פרק של יונתן כהן מהספר הקודם, ויש זה, אבל לא ככה משווקים. אדוני האנטרפרנור,
מה להגיד?
ספר חדש, דנדש, חובת קריאה בשנת 24, מי שלא יקרא אותו לא יודע מה קרה פה בכדורגל, בטח ב5 שנים האחרונות שלא לדבר בכלל.
בדיוק, בדיוק מה שרציתי לומר. אז יש מלא מלא פרקים חדשים גם לשחקנים ישנים. בנוסף, יש דירוג חדש של 5 המאמנים הגדולים, הרבה יותר רחב, הרבה יותר עשיר, גם זה השתנו דברים, וממש, זה נראה לי איזה 80-90 עמודים, של 10 המשחקים הכי גדולים בדור האחרון, שזה חדש לגמרי.
אז זהו, בעותק שמש שלך אפשר להכניס את סיטי ריאל?
או, נדבר על זה תכף, אבל אתה יודע מה, ואני אגיד משהו אחד אחרון לגבי הספר, שאפשר כמובן עדיין למכור אותו, לקנות אותו במחירה מוקדמת, אצלי באתר, לפני שמגיע לחנויות.
די עם הלחץ, אבל אנשים הבינו.
אפשר להיכנס, כן?
לא צריך ללחוץ. אפשר, הם יחפשו, הם יקנו, זה טוב, זה ספר טוב.
אז זהו.
לא צריך יותר מדי לדחוף להם הגרון, כי זה יוצר אנטגוניזם. אני אנטרפרנור, אתה צריך להבין, זה צריך להיות מוצר שאתה רוצה להגיע אליו.
אולי לתת אותו ברמיזות.
לא ברמיזות, זה מוצר שאתה צריך לשאוף אליו. ציבור צריך לשאוף אל המוצר הזה.
ציבור,
אתה יכול להגיד, אנחנו גם לא נדפיס מספיק עותקים.
כמו שעושים בתים, נשאר בית אחרון בדיוק בשכונה.
אתה יודע, סוני פלייסטיישן 5, כשהוא יצא, זה גם היה תקופת קצת קורונה וכזה, אם אני לא טועה, אבל לא היו.
אז הנה, אני אומר לך...
היה ביקוש, עד היום יש ביקושים.
עד יולי לפחות לא מגיע לחנויות. אז אם אתם רוצים, כאילו עכשיו לפני כולם.
יאללה, לכו על זה.
העניין הוא שהמשחק הזה של סיטי ריאל, שתכף נרחיב עליו, במידה מסוימת הוא אחת הסיבות למה הוצאנו ספר חדש, כי באמת הגענו לאיזשהו שיא, הכדורגל השתנה, יש כוכבים חדשים שאגב חלקם מתוך המשחק הזה נכתבו בספר, אז אתם מוזמנים, ואתה יודע מה אני אעשה עכשיו?
כן.
מה רצית להגיד?
למה לא ביקשת ממני לכתוב פרק? כל ארכי פרחי מהרחוב, יש לו פרק בספר שלכם.
על מי היית רוצה לכתוב? האמת אגב, עלתה בי המחשבה.
כן, התביישת לבקש?
לא, אבל בן אדם נורא נורא עסוק.
ידעת שאני ארצה כסף?
ידעתי שאתה תגיד שאני עסוק.
אבל לא, אבל אני, זה היה מבחינתי זכות להיכנס...
על מה היית רוצה לכתוב?
לקנון הספרותי הספורטיבי הישראלי.
נגיד, לכתוב על הגמר של 2022 שלא ראית אותו?
במונדיאל.
במונדיאל?
או...
או, על שחקן שמישהו מיוחד?
אגב, אני יכול בהחלט לכתוב פרק מאלף על החוויה בקטר של אוהד ישראלי שמסתובב שם. ומה על מלא, מה קרה לך? תן לי רק אני, אני יכול כאילו ב...
ספר
הבא. הייתי בצ'אט GPT שואל אותו, יורק לך איזה פרק רק בשביל להיות בפנים.
אתה יודע מה, אני רוצה לפרגן, אבל שלא יגידו שאני סתם רק מדוחף את עצמי, אני רוצה לפרגן לחבר שלנו ולקולגה, ומישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, נדב יעקובי, שהוא גם מאזין שלנו לפוד, וזה כיף גדול, מבחירי השדרים כמובן בישראל, 40 שנות מקצוע, לא צריך, כולם מכירים באמת, הוא הוציא גם עכשיו ספר חדש, שכבר לדעתי כבר הגיע לחנויות, נקרא הכוכבים הצעירים. פורמט שמזכיר טיפה גם את הספר הזה שלי, אבל תוכן אחר לגמרי, זאת אומרת הוא לקח את כל החבר'ה הצעירים, מה שנקרא עד הגיל של אמבפה, הולנד וכאלה, ומטה, וכל מיני ויניסיוס וג'וד בלינגהאם, זאת אומרת כל אלה, הרבה מהספר שהוא כתב, אם נעשה עדכון בעוד 5-6 שנים, יכול מאוד שרבה בספר הזה.
שאז אולי תיתן לכתוב פרק.
עד אז, כן.
אתה רוצה אגב מנוף מחירות.
אתה יודע שאתה היית אומר לא. אתה יודע שאתה היית...
נראה לך שהיית אומר לא? אתה רואה ברצינות?
לא יודע, נראה, היית עסוק וזה.
איזה עסוק.
טוב.
אחלה נדב.
אחלה מאוד.
אני אוהב את הספרים שלו. זה ספרים, אתה מבין? זה לא... זה אדם שהוא איש למילה הכתובה.
למה לא הציע לך לכתוב?
הוא כותב לבד, הוא לא מארח כל מיני...
ארכי פרחי,
בררת ספורט, כאילו, שרק יגידו תודה שפנו אליהם.
טוב, מה נדבר היום?
יש הרבה דברים. קודם כל, בהצלחה, נדב.
אוקיי.
יש הרבה... קודם, הצ'מפיונס, ליגת האלופות. איזה כיף שפשוט אפשר לדבר על הדבר הטוב הזה.
כן. אבל גם לדבר למה לא דיברנו על זה כמעט השנה. זה נקודה מעניין.
מעולה.
אוקיי. דבר על דני אבדיה, שסוגר עונה מדהימה. ספר על הכדורסל שאני אעדכן, אתה תכתוב פרק עליו. דני אבדיה משחק ב-NBA. נדבר על הלבשה ולאומיות ולאומניות. אוקיי? לאומנות, יותר נכון?
כן.
ועל הכוכבת הגדולה של הספורט האמריקאי בימים אלה. כוכבת. ומה במילון?
סיפור מטורף.
מה במילון?
במילון, מנחוס.
זה שם של שמי השני?
בדיוק.
שמי השני. ובהיסטוריה נדבר על משהו גדול מאוד שקרה השבוע לפני 20 שנה.
אז היו ריבי גמר ליגת אלופות השבוע 4 משחקים.
כמה כיף לעשות תוכנית על זה?
וואו. באמת? איזה כיף למי שמעורב כאילו בתהליך של השידור של ליגת האלופות. שלא לדבר על להיות במגרש. היו שני משחקי מופת. אתמול היה ברצלונה פריס סן ז'רמן, ושלשום היה מנצ'סטר סיטי ריאל מדריד. משחק שבאמת אמור היה להיות הגמר. שתי הקבוצות הכי טובות. מהטובות, אתה יודע מה, אני לא מגזים להגיד, מהטופ 20 של ההיסטוריה של הכדורגל.
לגמרי, לגמרי.
לא רוצה להגיד טופ 10, אבל טופ 20 של ההיסטוריה של הכדורגל.
אפילו יותר, כאילו בכך סיטי וגם ריאל הזו של השנים האחרונות פחות או יותר.
נכון, למרות שסיטי של שנה שעברה לדעתי קצת יותר טובה מסיטי של השנה.
כן.
אז בגלל זה אני אומר, הם בטח שתי הקבוצות האלה, הם ב-20 הכי טובות שסיפור. ריאל מדריד זה מכונה מטורפת, כן? וסיטי זה תענוג, זה ללקק את האצבעות. ושתיהן, בכלל, זה היה משחק שאתה לא... אני לא ראיתי אותו בשידור ישיר, כי אני עובד ממול. לא, סליחה, ביום שלישי בכלל הייתי בהופעה של פורטיס. ויצאתי מההופעה, אני פותח את הטלפון, אני מסתכל בטלפון, יואי, 3-3, יואו! ישבתי למחורת, ראיתי את כל המשחק.
וואלה, כן, לא היה תקציר. שווה, היה שווה.
כל המשחק.
היה שווה.
איזה כיף.
שמע, קודם כל, סיטי ריאל זה באמת, זה הגמר, וזה כבר עונה שלישית שזה הגמר. כל עונה אלופה יוצאת משם, וכל עונה הרמה רק עולה ועולה, ובאמת, אתה מסתכל על המשחק הזה ואתה אומר, רגע, זה אותו דבר מה שאנחנו רואים ביום-יום, אני לא מדבר כבר על אצלנו. יש ל-365, הם התחילו לעשות נתונים של כמה זמן משוחק תכלס, ואתה רואה שמתוך, נגיד במחצית הראשונה, מתוך 45 דקות, שיחקו 33-34 דקות, שיחקו.
וואו.
היה פרק זמן הכי ארוך שהכדור לא יצא בכלל, היה כמעט 3 דקות. זה מטורף, מה, תחשבו על כל העצירות וזה, ושריקות ופה ושם. לא הפסיקו
חוצים,
לשחק.
חוצים, זה כדורגל עוצר.
לא הפסיקו לשחק. עכשיו, היו בארבע, אתה דיברת על סיטי וריאל, במקביל היה ארסנל ביירן, שגם היה משחק מטורף, ו-2-2, ואתמול היה גם 2-1 אתלטיקו מדריד על דורטמונד, והיה כמובן 3-2, פריס סן ז'רמן הופכת, ואז ברצלונה הופכת, מטורף. היו 18 שערים בארבעה ריבי גמר, זה הכי הרבה מאז 2010-2011, ואז אני שואל אותך, למה רק עכשיו אנחנו רואים את זה?
או.
כי קודם כל, וופה, מלבד היותו גוף מושחת, הוא גוף שאתה לפעמים מסתכל עליו ואתה אומר, תגידו מה, אתם מפגרים? אתם לא רוצים ללמוד קצת מארצות הברית? NFL, NBA, דברים כאלה? תראו, הכדורגל האירופי נמצא במשבר. אני יודע שזה לא נראה ככה, אבל נמצא במשבר. כבר 30 שנה יש עליו חרב שמונחת, הרעיון הזה של הסופרליג.
כן.
לפני 4 שנים החרב הזו ננעצה, והאוהדים והרבה כוחות הצליחו באמת בכוחות עזים להוציא את החרב מהגוף. זאת אומרת, היה כבר הסכמים והכל, הם הבינו שהכדורגל כרגע לא מוכן לזה. אממה, הרעיון הוא נכון. מה עומד בבסיס הרעיון? הבסיס הרעיון של הסופר ליג, של ליגה של כל הקבוצות הטובות ביותר, אנחנו רוצים לראות יותר משחקים כאלה בין הגדולות. למה שנחכה? כל שלב הבתים היה כמעט סתמי לחלוטין. אפילו שמינית הגמר היה משעמם. למה לחכות עד לתחילת אפריל כדי שיהיה לנו 3-4 משחקים כאלה? הבעיה היא שאנחנו לא רוצים לנתק, ווופה לא רוצה לנתק בין הליגות המקומיות לאירופה, כי אז זה באמת, זה לתת את זה, זה לשנות לגמרי כל מה שהכרנו. ולכן בעונה הבאה, הליגת האלופות משתנה. זה אולי זמן טוב לספר, ולמה, אני לא יודע אם זה יהיה הפתרון, אבל זה בהחלט יכול להיות צעד משמעותי שיספק גם את הקבוצות הגדולות, גם יותר משחקים, גם יותר כסף, אבל גם אותנו, וגם לשמור על האחידות הזו. עונה הבאה, במקום 8 בתים של 4 קבוצות כל בית, שינו את זה לגמרי. הפכו את זה לליגה אחת, טבלה אחת, של 36 קבוצות. כל קבוצה מקבלת שתי קבוצות מכל דרג. יש 4 דרגים, וכל קבוצה מכל דרג מקבלת שתי קבוצות. למשל, סיטי יכולה לקבל מהדרג הראשון, בהגרלה, שהיא הגרלה ממוחשבת, לא נכנס לזה, את ריאל ואת ליברפול. יכולה לקבל את זה. היא משחקת נגד כל קבוצה פעם אחת, או בית או חוץ. בשלב הליגה הראשון, יש 8 משחקים לכל קבוצה, זה כבר יותר. 8 במקום 6, וגם יש משחקים גדולים, 2 דרג ראשון, 2 דרג שני, וכן הלאה. נגמרת הטבלה, מה קורה? יש טבלה. מקום ראשון עד שמיני כולל, עולות ישירות לשמינית הגמר. מקום 9 עד 24, הולכות לשלב נוקאוט, שהמנצחת בשלב הנוקאוט הזה מעפילה לשמינית הגמר, ומקומות 25 עד 36 בעצם נושרות ומפסיקות את המפעל, זה גם קורה גם בליגה האירופית, קונפרנס טיפה שונה, אבל גם אותה מהות, וזה נכון, זאת אומרת, אני לא יודע אם השיטה הזאת תעבוד, אבל אנחנו זקוקים שבמפעל הכי גדול בעולם יהיה יותר משחקים, ואגב, אפרופו הטיפשות של וופה, חיכית העונה שלמה, ואז מה קורה? יש כל מיני חוקים והגבלות, גם סיטי נגד ריאל, וגם ארסנל נגד ביין מינכן, באותה שעה. מה זה הטיפשות הזאת?
זה הזיה מוחלטת.
זה יותר גרוע מאצלנו במנהלת הליגה.
טירוף, טירוף מוחלט. באמת, זה חבל, זה בזבוז. כאילו, אתה לא יכול ליהנות
מזה. אם זה היה ב8, היית יכול לפחות ליהנות מארסנל.
נכון, לא מתאים, לא מתאים. זה ממש מאוד מוזר, כי דווקא זה מוצר שכן מנוהל בדרך כלל, ממש טוב ליגת האלופות. תראה, את הקונספט הזה של הטבלה החדש, אני לא יודע מה אני מרגיש. אני קודם נגד סופר ליג. אני נגד סופר ליג, זה באמת, כדורגל נשאר השריד האחרון של חיבור באמת בין הקהילתיות לגלובליות. ובגלל זה נגיד אני, אתה יודע, יורו ליג, לא מעניין אותי. כי
אנחנו לא מדברים, שים לב,
כן?
שאנחנו לא מדברים, אנחנו לא מדברים, כל העונה, יש לנו פוד ספורט,
כן.
אנחנו לא מדברים על מכבי תל אביב כדורסל.
לא מעניין. אותי. גם אותך.
גם אותי.
ואנחנו גם שנינו לא חובבי כדורסל גדולים. אתה משדר כדורסל והכל.
כן, אבל פעם...
לא, אתה אוהב NBA.
אבל פעם, מכבי תל אביב. מה, זה לא היינו פותחים עם זה כל פוד לפני 20 שנה?
עצם הרעיון שגם אם קבוצה אחרת אלופה במדינת ישראל, היא לא הולכת ליורוליג, מבחינתי זה כל הכיף הלך.
נכון.
זה סתם מועדון סגור, אני לא אוהב מועדונים סגורים.
אתה אוהב מועדונים, אני יודע שאתה יהיה תקופות
שהיית אוהב... אני של מועדונים פתוחים.
כן, היית מאוד אוהב מועדונים פעם.
לא, כי זה מרגיש... עכשיו, נכון שזה כן, מהצד השני, נותן את האופציה הכלכלית להתחזק ולהתאשר ולספק את הכדורסל או הכדורגל לצורך העניינים יקר, זה ברמה הגבוהה יותר. אז זו דילמה. עכשיו, דווקא הפתרון הזה שוופה מצאו לליגת האלופות, הפתרון החדש, הטבלה הזאת, זה מרגיש לי שעטנז של תפסת מרובה, לא תפסת. כי מה יקרה? זה קונספט שהוא כאילו בניגוד לאינטואיציה, תחשוב, אתה בטבלה אחת, אבל בעצם רק חלק מהקבוצות משחקות נגד חלק מהקבוצות.
אבל מה אכפת לך?
ואז אבל זה מרוכז בתוך טבלה אחת, שאין לזה כמעט משמעות. זה כאילו לקחת את שלב הבתים ולחבר אותו לאיזה ממוצע. מלבד זה שכן, יהיה לך משחקים של גדולות אחת נגד השנייה.
לא, אבל יש משמעות, יהיה משמעות לכל נקודה ולכל שער, כי הטבלה היא כללית. נכון, אתה יכול לבוא ולומר, רגע, זה לא הוגן, שלא שיחקת נגד מקום שלוש, ושיחקת נגד מישהי ממש גרועה.
כן, אבל תחשוב שאתם שתי קבוצות שלא יודע מה, מתחרות על הכרטיס האחרון לשלב של הנוקאוט. אתם לא נפגשות אחת נגד השנייה, אתם כל אחד משחקת, וזה לא שנפגשתם בעבר, זאת אומרת, זה לא גם בהכרח יראה מי טובה יותר ומי טובה פחות.
נכון, אני מבין מה אתה
ויכול
אומר.
ויכול להיות שקבוצה תגמור מקום 20, שהיא בכלל טובה יותר ממקום 14.
ולחילופין, בשיטה הנוכחית של היום, מי שמקבלת פתאום הגרלה נורא נורא קלה, יש לה את פרנץ ורוש דרג רביעי,
אז זאת אומרת, לא, גם לשיטה הזאת שהרחיבו והרחיבו את הליגה, ואז אתה פתאום מקבל באמת גארבג' טיים, שהוא כל השלב הבתים,
מההתחלה, וגם אפילו שמינית הגמר לא מעניין.
שיש לך קבוצות כזכיות וארמניות וישראליות, וזה לא...
אוי ואבוי.
באמת, זה גארבג' טיים, סליחה, נו, אף קבוצה ישראלית שמצליחה איכשהו להשתחל.
אבל כן חשוב שיהיה. כן, חשוב שיהיה בשביל לחבר, אתה דיברת על הקהלתיות, חשוב שיהיה.
בדיוק, נכון, חשוב שיהיה, אבל אני מרגיש שמרוב שהמוצר טוב, הרי ניפחו אותו, זה לא היה ככה רחב, נכון? לא היו כל כך הרבה בתים, ולא היו כל כך הרבה...
עכשיו זה הולך להיות 36 קבוצות גם, אבל אני אגיד לך עוד סיבה.
אז זה קצת הגזמה, ולכן אני חושב שכן הפורמט הקודם, שזה באמת אלופות, עם ייצוג מוגבר לליגות הבאמת יותר טובות, ולא עכשיו פתוח... אני אמרתי לך, אני לא אוהב מועדון סגור. זה מועדון פתוח מדי. זה מסיבה שאין בסלקציה. שאתה יכול כאילו להיכנס ואתה נדקר. אתה לא רוצה גם זה. והפתרון הזה מרגיש לי שעטנז כאילו מראש משהו מין מבלבל כזה. אולי זה יהיה טוב, אני לא יודע, אני מקווה שאני טועה, כי מי רוצה לשרוף סתם עונה של ליגת אלופות?
אתה תהנה כשבנובמבר תקבל סיטי נגד ריאל, ואז יום אחרי זה ברצלונה נגד ביירן, אתה תהנה.
נכון, אבל מצד שני אני גם אצטרך לשבת עם מחשבון סטטיסטי.
אתה אומר שלא ילך לכיוון הכדורסל.
כן, ולהגיד רגע, הם מקום זה, ויש להם עוד קבוצה, משחק עוד נגד דרג א', והם משחקים נגד זה, ופתאום זה, ואנחנו לא נפגשים, כן נפגשים.
בדיוק בשביל זה יש פודקאסטים שיפשטו לכם את הכל.
כן. מתי הגומלין? שבוע הבא?
שבוע הבא, ביום שלישי.
הוא צריך לדעת מתי לקחת חופש.
יום שלישי יש ברצלונה פריס סן ז'רמן, שאגב, זה הולך להיות מבחן מאוד מאוד גדול לאמבפה. אני חושב שאנשים לא מבינים...
הוא גמר תסוס.
מה זה גמר תסוס? הוא לא התחיל תסוס, זה הבעיה. אתה לא מבין שהוא לא התחיל תסוס, הוא לא דהר עדיין, כי הוא בפריס סן ז'רמן.
לא, על זה דיברנו אגב שבוע שעבר או לפני שבועיים.
לפני כמה שבוע, באמבפה באופן כללי.
שהוא לא ממוצא.
הוא לא ממוצא, הוא לא התחיל לנסות למצות.
נכון, הוא עוד לא ממוצא, אבל ומצד שני נראה כבר שהוא גם אחרי השיא.
אבל טל, באמת, מי שרואה כדורגל בעיניו הוא השחקן הכי טוב היום בעולם. הוא באמת השחקן הכי טוב היום בעולם. רק קבלת... הרי אם הוא עכשיו היה בריאל ועושה גול, העילה שלו הייתה הרבה יותר גדולה. בתקווה שבעונה הבאה זה יסתדר. בשבילו, אני ממש ממש מקווה שהוא יגיע רחוק העונה עם פריז.
אני מקווה שהוא יקבל שיעור באופי, שהוא יעבור לריאל, ויראה שפתאום כשהוא כבר... שהוא כבר לא ראש לשואלים.
שהוא לא מעל המערכת.
והוא לא מעל המערכת, והוא לא חזק יותר מהמועדון, והוא יחזור להיות כאילו השחקן המדהים.
היית כותב פרק עליהם בפה.
כן?
הוא נכנס גם, הנה זה פרק חדש, אתה רואה?
הייתי קורא לו אחד בלב ואחד בפה.
מה שיפה שאתה מתחבר לסופר. ברור,
ברומא התנהג כרומאי.
שמע.
או במקרה שלך כרומני.
אני נורא אהבתי ציפי ריבלין שעושה רומני עם ציפי שביט. ציפי בלי הפסקה 2. אגב, למשל, היה ציפי בלי הפסקה 2, גם, לא באת שאלת רגע, ציפי, זה גרסה חדשה? זה עדכון? לא, זה
היה
סרט חדש.
היא לא התראינה בכל מקום, ואמרה, לא, יש בדיחה מהקודם שהבאתי לפה, אבל לא את הכל, את חלק זה.
408 עמודים, ואתה מתחיל לזה. שמע, בוא נדבר על דני אבדיה, בסדר? דני אבדיה.
אפרופו ראש לשואלים.
יפה, תראה. אנחנו לוקים פה בפרובנציאליות, באורך השנים, ובאובר הייפ, ובאמת, ואני זוכר את זה, גם אנשים מתעצבנים, אני חושב שאנשים גם לא מבינים כל כך איך תקשורת עובדת, ואיך תקשורת הספורט עובדת כיום, אומרים, מה, איך יכול להיות שיש עכשיו בראשי של אתר מסוים, 4 כתבות על דני אבדיה, איך יכול להיות שיש מלא על... למה? כי מישהו רוצה להיכנס לזה, אז הוא נכנס, זה לא אומר שזה חזות הכל, מה שנקרא... הרי מה אמרנו פעם החדשות כשלמדנו את זה? שזה צריך להיות חשוב ומעניין. החשוב הוא, בטח בעולם הספורט, אז קצת פחות חשוב, קצת יותר חשוב, העיקר שזה מעניין, כרגע, אין מה לעשות, זה כרגע.
סליחה, גם חשוב, זה דבר מאוד סובייקטיבי.
נכון, נכון. מה, ישראלי ב-NBA...
זה חשוב, לנו זה חשוב. ישראלי ב-NBA... זה שבאופן אובייקטיבי, בחדשות ה-NBA, לא ידברו על זה.
ואנשים כועסים, וגם אני פעם הייתי בזרם, אז לא, 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 אז כועסים על זה. דני אבדיה קלה 6 נקודות, וושינגטון הפסידה ב-50. אתה יודע, כי זה נורא מצחיק, אתה מבין? כאילו, מה זה הכותרת הזו? אבל וואלה, זה מושך אנשים פנימה. אז היה אייפ, והיה עליות, והיה ירידות, ואז הוא היה עושה משחק פעם בחודש, ווואו, וזה, ופה ושם. ותקשיב, אני לא יודע אם אתה עוקב. הבן אדם עלה to a whole nother level. All nother level, כמו זה אומרים באנגלית. הוא, נכון, הקבוצה מפסידה, אגב, קצת פחות. זה garbage 2 של העונה. אז יש כמה כוכבים שלא משחקים. בסדר, הכל טוב, יפה. ומאז תחילת 2024 נותן מספרים, אתה יודע מה, של טופ 50-60 בליגה. טופ 50-60 בליגה ב-NBA, לפעמים אפילו יותר, פתאום 32 נקודות, פתאום 24 ו10 ריבאונדים, הוא מחלק אסיסטים, הוא נותן גם חטיפות וחסימות, יש עולם פנטזי, אני מדבר לך על זה מדי פעם, למשל, בעולמות הפנטזי של הכדורסל, הוא בחודש-חודשיים האחרונים, נותן תפוקה אדירה, זאת אומרת, אם הצלחת להרים אותו והוא אצלך, אתה מבסוט עד הגג. ווואלה, הגענו למצב שבו ההייפ מצדיק את המציאות. יש לנו שחקן כדורסל ישראלי טופ 100 בעולם.
מדהים. אני מאוד שמח. אבל. וזה כיף. אבל. אין שום אבל. אני, גם, וזה נכון. ערוץ הספורט, הרי הוא כל בוקר שאני פותח את האתר, כשאני קם בבוקר, באמת זה דני אבדיה קלה 20 וזה, בהפסד של וושינגטון. זה כאילו נראה מוזר, כי באמת זאת התייחסות מאוד מאוד ישראלית למשהו שהוא לא ישראלי, וזה בכלל כאילו חלק קטן מתוך איזה משהו גדול שאתה יודע, לא היינו קוראים, לא היינו עושים כותרת, אני יודע מה, גדוד הצנחנים כבש את שכונת רימל, אבל ישראל הפסידה במלחמה, נכון? זה, אתה... אבל בהקשר הספציפי הזה, נכון, אין גם בעיה להיות פרובינציאלי, אני לא... לא מרגיש רע עם זה. זה מעניין אותי מה דני אבדיה עשה. היה יותר משמח אותי אם הוא היה, אם וושינגטון הייתה מנצחת בזכות הדברים האלה. כי כרגע זה באמת נראה רק עיסוק עצמי. עכשיו, אני מבין שכל מי שממש חי את עולם ה-NBA, אכברי כדורסל כאלה, ברגע שזה נפתח לקהל הרחב, ודני אבדיה הוא מסוג אלה שכן פותחים את זה לקהל הרחב, אז הם מרגישים כאילו לקחו להם את הצעצוע.
נכון,
אני מבין
נכון,
את זה.
נכון.
אגב, זה היה גם בימים של דיוויד בלאט.
וקספיק. אני לא יכול... בלאט בכלל זה היה,
אני,
וואו.
הנה, אני, טל ברמן, הייתי מקדים את שעת היקיצה המוקדמת שלי גם ככה, כדי לראות את הפלי אוף אז של דיוויד בלאט, בדרכו עם קליבלנד.
רוצה שאני אגיד לך משהו?
כן. הוא היה רק המאמן, וזה כן, כי זה דיוויד בלאט. עכשיו, אני לא חובב NBA גדול, אבל בשביל דיוויד בלאט, שזה היה מסקרן, בכלל כל הדינמיקה הזו עם לברון וזה, זה היה מסקרן. וקמתי בבוקר לראות את זה, כן?
ב-2014-2015 הייתי בוויינט, והייתי כותב, בין היתר, כותב תורים על NBA, ובין 10 הכתבות הכי נצפות של השנה בוויינט ספורט, היו 8 כתבות שקשורות לבלט, מתוכם 4-5 תורים שלי. עכשיו, זה בגללי? לא, זה לא בגללי, זה, אתה יודע, נכסים וזה רואים. אני אגיד לך יותר מזה, אפרופו הפרובינציאליות.
פה נולד הרעיון לספר, עם אנשים באים לקרוא.
תראו עוצמה. ביום שהוא פותר, דיוויד בלאט, אני כתבתי טור, מה לעשות שאני מבין את הליגה, ואמרתי, תשמעו, נכון שהוא מקום ראשון, אבל זה פיתורים מוצדקים. למה? א', ב', ג'. כתבתי הרבה דברים בחיים שלי. אני אומר לך, בשיא הרצינות, גידופים ואיומים, כמו שקיבלתי שם, לא קיבלתי מעולם. מעולם. זה העניין של הצעצוע.
כן, אז מי שעוקב וחי את ה-NBA בשוטף, מרגיש שפתאום... נכנסו אנשים זרים לסלון של הבית שלו, והם מתחילים להביע דעות, והם מתחילים לחשוב מחשבות.
תנו לי להסביר לכם איך לשחק בצעצוע, שתבינו שהצעצוע הזה עלה, גדל, החלפנו בטריות, הוא משחק הרבה יותר חכם.
אז זהו, אז דני באמת עשה קפיצה גדולה השנה.
עכשיו, אתה יכול להיות גם גאה, בגלל שיש לך קצת אנטי ל-NBA, ולסגנון המשחק ב-NBA, אתה יכול להיות גאה באיך שהוא משחק, כי הוא משחק חכם יותר מאחרים, הוא משחק תכלס יותר מאחרים, הרבה יותר כניסות פנימה. זאת אומרת, אני אומר לך בשיא הרצינות, שמי שאוהב כדורסל במהות שלו, יכול לאהוב את הצורה שבה דני אבדיה משחק.
שתי שאלות. קודם כל, האם הצורה שבה הוא משחק, זה גם קצת כי הוא גדל באירופה? כאילו בישראל אומנם, זאת אומרת, אתה כן מזהה אלמנטים של הכדורסל האירופאי שהוא מביא לתוך ה-NBA, זה אולי מה שנותן לו גם יתרון בחשיבה, הוא בחור מאוד אינטליגנטי.
היום השחקנים הכי טובים ב-NBA זה אירופים.
כן, זהו, זה חלק מהשיפט, גם דיברנו על זה פה. הוא גם כוכב. שמע, הוא כוכב. הוא לא איזה מכוער חסר קריזמה.
שמעת מה הוא אמר על לברון? לברון נתן לו מרפק לפני שבוע וחצי.
מרפק של נקמה, שהוא חיכה שבועות.
נכון, נכון.
תחשוב מה זה, לברון ג'יימס, גדול השחקנים של דורנו, סוחב את הנקמה, הוא חיפש להכניס לדני אבדיה הקטן, הבן של זופי, את המרפק הזה, כי הוא דחף אותו והפיל אותו בעבירה אגרסיבית, אז לפני כמה שבועות לפני זה.
לתוך פרצוף שלו.
כן. אז לברון ג'יימס חיכה לדחוף לדני אבדיה את המרפק.
ואז הוא ענה, באנגלית אגב מדהימה, עם משקפיים הססגונים שלו, ענה, לא יודע אם אני מבסוט משהו ענה או לא, אבל ענה, ענה ללברון. הוא אמר שהוא היה מצפה מלברון או מכל אחד אחר, שיהיה בן אדם ולפחות ישאל אם הכל בסדר.
למה הוא שאל את לברון אם הכל בסדר כשהוא הפיל אותו?
הוא לא הפיל, לא נתן לו מרפק לפנים, אבל...
לא, זה הכניסה לא קשורה לכלום. נכון, נכון. זה הכניסה לא...
בקיצור, תהיו גאים ותמשיכו להיות פרובינציאלים.
ודני אבדיה, אתה עכשיו בתור מומחה תגיד, שנה הבאה איפה
הוא? הוא יישאר בוושינגטון, הם מרוצים ממנו ממש, יש סיכוי שיש שדרוג בחוזה, שאלה אם יצליחו לחזק את הקבוצה, והאם ירכיבו את הקבוצה סביבו, ואז זה כבר שם אותך במקום אחר, אתה לא שחקן רוטציה, אתה שחקן משמעותי.
אבל הוא בוודאות נשאר? זאת אומרת, לא יקבל איזה הצעה?
תראה, מה זה הצעה? זה עובד על טריידים, זה אם קבוצה אחרת רוצה, וכרגע יכול להיות שבגלל החוזה שלו, שיחסית גבוה והאיכות שלו, יצטרכו לשלם הרבה. אני אגיד לך שיהיה קבוצה שתעשה את זה, אני אנטרפרנור, אבל אני לא ג'נרל מנג'ר ב-NBA. איזה מילה יפה זה אנטרפרנור.
מאוד, מאוד. זה לא בעברית זה יזם.
יזם. טוני סופרנו היה אנטרפרנור. בוא נשאר בכדורסל.
יאללה.
אז הכוכב, כדורסל הכי גדול כרגע באמריקה, זה לא דני אבדיה, זו כוכבת, ואני לא אומר את זה סתם, ואני לא אומר את זה כהגזמה, זה אמיתי. קייטלין קלארק. שחקנית בת 22, היא בכלל לא ב-WNBA, שזה המקבילה ל-NBA, היא באיווה. דיברנו על זה לא פעם, שספורט המכללות הוא טירוף, והוא כאן גם שבוע שעבר. אגב, אני מתנצל, יש מישיגן ויש מישיגן סטייט, הסיפור ההיסטורי שבוע שעבר. זה לא איפה זה, זה לא איפה שמג'יק ג'ונסון שיחק. סליחה, 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 סליחה. סוגר, סוגר.
בסדר, needs to be said.
אחר כך לא יקנו את הספר. בקיצור...
ועוד טעויות כאלה.
אז היא שחקנית מכללות, היא בכלל לא שחקנית רשמית, היא לא מקבלת שקל כרגע על המשחק שלה. היא שחקנית, כבר כינו אותה סטף קרי אנשית, כי באמת, היא זורקת מרחוק, והיא קולעת, והיא שברה את שיא הנקודות במכללות של פיסטול פיט מרוויץ', פיסטול פיט מרוויץ', שהיה אחד הכוכבים בשנות ה-70, לא משנה, נדבר עליו בהזדמנות פעם אחת בפינה היסטורית, שברה את שיא הנקודות שלו במכללות, והיא שוברת שיאים של צפייה. העבירו את המשחקים של המכללה של האיווה, שאגב הפסידה שבוע בגמר לקונטיקט, העבירו את הגמר, את המשחקים, סליחה, הביתיים של האיווה, מאצטדיון של 30,000 ל-55,000. המשחק הזה הפך למשחק הכדורסל, בכללי, הכי נצפה בחמש השנים האחרונות באמריקה, יותר מ-NBA, יותר הכל, יותר מ-Dream Team, אולימפיאדה, חמש שנים.
לאימון המסכם, היה אצטדיון מלא, בעשרות אלפי אנשים, שבאו לראות את האימון.
מדהים, זה... ואני לא יודע לאיזה מחוזות אנחנו רוצים שהאישה המאוד נחמדה הזו ומאוד מוצלחת הזו תיקח. זאת אומרת...
אבל היא סיימה את קריירת הקולג'ים שלה.
היא סיימה את קריירת הקולג'ים, היא תיבחר ראשונה בדרפט ה-WNBA, אבל מתחילים כבר לעלות כל מיני רעיונות. זאת אומרת, יש ליגה שנקראת Big Three. Big Three זה ליגה שהקימו, שהיא כאילו 3-3, כמו שמשחקים בספורטק, אבל על הרבה כסף, יש שם כל מיני כוכבים, שחקני עבר, יש שם דברים, אמרו, תקבלי את החוזה הכי גבוה, בואי תשחקי. גברים ונשים ביחד. במשחק האולסטאר האחרון, בסוף שבוע האולסטאר, היה לה תחרות מול, תחרות שלשות, מול סטף קרי. סידה נראה לי ממש על חודה של נקודה. זאת אומרת, היא באמת שוברת שיאים, וזה בא ומתווסף גם הכדורסל שלה, אבל גם יש לה הסיסיות, היא יודעת לדבר, היא מצחיקה.
כוכבת.
היא כוכבת שגם, איך אתה יודע שאתה כוכב? כשגם שונאים אותך. אז גם יש לה גם את זה, ברור. וגם את זה.
הדבר הכי טוב ש... ספורטאי או בכלל אדם, לא רק בספורט, יכול לעשות זה שהוא מעורר רגש אצל אחרים. כמו שאמרת, או שמאוד אוהבים, או שמאוד שונאים. אם נשארים אליך אדישים, אז אתה לא... אתה אף פעם לא תהיה כאילו בלמעלה של הלמעלה. אתה יכול להיות טוב, אתה לא יכול, אתה לא תגיע ללמעלה, כי הערך המוסף הזה, זה הסטאר קואליטי הזה, זה באמת שאתה מעורר איזשהו רגש, הזדהות, שנאה, אהבה, הערצה, משהו. זה חייב לעורר משהו אצל מי שצורך כביכול את המוצר שלך. מודה שלא, כאילו ראיתי רק את ההייפ מסביב לזה, לא צפיתי במשחקים.
אבל אני רוצה לשאול, סתם, לשאול אותך, כי אתה, באמת, אתה...
אדם ששואלים פה שאלות.
כן, שואלים שאלות, אבל תנסה לחשוב על זה, יש לי תשובה, אבל אני רוצה לשמוע אותך. מה זה אומר? זאת אומרת, איך זה יכול להיות שכדורסל מכללות נשים שובר כל סי? זאת אומרת, הרי הרייטינג של, של, של WNBA הוא לא גבוה כמו ה-NBA. אנחנו רואים ברחבי העולם שספורט הנשים ברובו לא, לא מקבל
לך,
סי. איך יכול להיות שספורט המכללות נשים כדורסל בגלל בחורה אחת שובר סי?
גם במילון דיברנו על זה כמה פעמים. הספורט של הקולג'ים בארצות הברית הוא מצליח יותר מהספורט המקצועני. אם זה בפוטבול או בכדורסל, זה טירוף מוחלט, וזה הכל מתקשר למה שדיברנו גם בהתחלה לגבי הליגת אלופות.
נכון.
הליגות המקצועניות, האנשים, האמריקאי הרגיל, איפה ההזדהות הרגשית שלו? באיזה זיכיון שיום אחד, איזה פרנצ'ייז שמישהו יום אחד יכול להחליט שהוא לא מרוויח מספיק כסף, אז הוא לוקח את הקבוצה שלו מסן דייגו והופך אותה לגולדן סטייט,
או משהו כזה. וזה לא אירוני לך שבעולם הקפיטליזם של זה, אז דווקא מנסים להתקשר למכללות?
גם בתוך העולם הקפיטליסטי, הדורסני, שמרוויח הרבה כסף ולוקח לסטנדרטים גבוהים של מקצוענות, בסוף מאכלסים אותו בני אדם. ובן אדם שגר בעיר מסוימת,
אולי יש לו רצון עז יותר,
איזשהו סטייט, הוא מחפש את הזהות ואת ההשתייכות. איפה הוא מוצא אותו? בקולג' המקומי. ואז הוא עד את הקהל והרייטינג בטלוויזיה של קולג' פוטבול,
זה יותר גבוה,
גבוה יותר מה-NFL, קנה לכדורסל.
כי כל העיר, כל המדינה רואה את זה.
בכלל הרי כשהם... סטייט. יש הרבה ביקורות על שחקני NBA, הרי כשהם מקבלים את הכסף הגדול הזה, ובסך הכל אנשים, רובם באו ממקומות די פשוטים ומשכבות סוציו-אקונומיות די נמוכות, שהם מתבלבלים, אתה יודע, והם נהיים מין ליצנים כאלה, עם התלבושות והתכשיטים והמכוניות והבחורות וזה. וזה כבר הופך להיות משהו מנותק. והספורט קולג'ים הוא עדיין טהור. הוא עדיין תמים, נכון שיש הרבה מקצוענות גם בתוכו, ברור.
גם וגם, כן, יש פה.
אבל זה עדיין אנושי. סיפורים עם רגש יש בקולג'ים. זה עדיין ילדים לפני שכאילו הם התקלקלו. ולכן, גם בנשים זה אותו דבר. בכדורסל נשים, בכדורגל נשים, זה עובד. עכשיו, ארצות הברית היא הרבה יותר פתוחה לספורט נשי.
לא, ברור.
אנחנו רואים את זה בכדורגל המקצועני שלהן.
כדורגל, אנחנו מדברים על אולימפיאדה, שישראל תהיה בטורניר האולימפי, זה טורניר משני באולימפיאדה לטורניר הנשים, אגב. טורניר הנשים הוא יותר, יש לו הרבה יותר יוקרה ופרסטיג', שזה גם יוקרה, אבל פשוט זה באנגלית.
תחשוב גם איך אנחנו, אפילו אם אתה יודע, לוקחים את זה, אנחנו תמיד הכל בהרבה הרבה יותר קטן, אבל כמה נהננו מהזכייה, מההופעה במונדיאליטו? ומהיורו הצעירות, בין השאר, כמובן
שזה כאילו לא מעניין אף אחד, אבל אתה יודע, אותנו...
כן, אבל גם כי זה, אין לנו הישגים בבוגרת, ופה היו הישגים, אבל גם כי זה ילדים שלא התקלקלו.
כן.
אתה רואה אותם באמת, אתה יודע, הוא שנייה לפני זה היה עם הבן שלך בחוג כדורגל, ואז הוא הצליח, והבן שלך כאילו הלך...
עדיין בחוג כדורגל, הלך לראות אותו.
דברים אחרים, כן? זה, הם עוד לא הרכיבו, הם עוד לא נהיו, כאילו, שאתה מסתכל, לפעמים אתה ניגע, לפעמים אתה אוהב. שם זה עוד טהור, ואני חושב שככה זה עם הספורט קולג'ים, ובטח עם הספורט הנשי, שהוא עדיין גם בחיתוליו, ולא הספיק אפילו ברמות המקצועניות שלו, לפתח את הריקבון הזה. הוא עדיין טרי.
תשובה טובה. חבל שלא נתתי לך לכתוב בו.
אתה מבין? אתה מבין מה הפסדת?
יש לנו זמן, נכון? בסדר.
יאללה, זריז, בוא נעשה את זה.
אתה עושה, זה נחמד, לא?
כן, 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 כן.
סיפור מעניין שזה התרחש בשבועות האחרונים, והעלה אותו זאב אברהמי בוויינט, ראיתי, מאוד מעניין. ומעניין כי גם דיברנו על הסיפור ההיסטורי שזה מתחיל, וזה באמת נושק על מחוזות ההיסטוריה וההווה וקפיטליסטי, ובאמת נקשר הכל. נבחרת גרמניה בכדורגל, עומדת לסיים את החוזה שלה, נפרדה בעצם מחברת ההלבשה, אדידס. היא הולכת לנייקי, שמחל מ-2027, אם אני לא טועה, תהיה הספונסר הרשמי שלה ומלבישה הרשמית של נבחרת גרמניה, והיום להיות מלביש רשמי של נבחרת כדורגל, של שחקן, זה עסק של מאות מיליונים, לפעמים מיליארדים, זה עניין רציני מאוד, וגם ענייני הייצוב הלכו למחוזות מטורפים. הייתה גם בלי קשר, הייתה פשלה גדולה, וזיהו שהמספר 44 של הייצוב החדש של אדידס לנבחרת גרמניה לקראת היורו, מאוד מאוד מזכיר אס-אס.
די.
כן, מאוד מזכיר, מאוד 4-4, אתה יודע, זה מקרי, כאילו,
כאילו הפונט
של... עשו גופן דיוויד 24, לא יודע מה, ויצא ככה. עכשיו, למה זה סיפור כל כך גדול? כי גרמניה, הנבחרת גרמניה, זה אדידס, אדידס כמובן גרמני, ולאורך 70 שנה, הנבחרת מיוצגת על ידי אדידס. אגב, פתח סוגריים, לדעתי אחת מהתלבושות הכי יפות אי פעם, זה של גרמניה, מערב גרמניה, לא, ב-1990, עם השלושה פסים, אני אראה לך רגע, גרמניה 1990 שזכתה במונדיאל, מערב גרמניה יותר נכון, פשוט אז עוד לא אהבו את זה, כי אסור היה לאהוב את גרמניה, אבל אני אומר לך שזה הכי איפסטרי 80's, אני אומר לך אפילו אם תסתובב בתל אביב, לדעתי אפילו תמצא את זה, זה יפה יפה.
זה הלא סימטרי הזה.
בדיוק. עכשיו, הם נפרדים, נפרדים בגלל עניין כלכלי, בגלל עניין של ביקורת של הנבחרת על העיצוב, בגלל עניין של אדידס פתאום פחות קשורה לזה, וכל הפוליטיקה הגרמנית נכנסה לעניין, ושר האוצר ושר הפנים אמרו, זה לא יכול להיות, זה לא קורה. עכשיו אני רק אתן את הבסיס ההיסטורי לעניין. דיברנו על זה פה באחת הפינות. אדי דסלר, אדולף, שלא משנה, סיפור שם, כן, היה מפלגה נאצית, אח שלו יותר, הוא פחות, הוא זה שנתן את הרעיון לנעלי המסמרים, שלימים יהפכו לנעלי הפקקים, שבגמר המפורסם של 1954, בגשם השוטף בשוויץ, גרמניה הצליחה הרבה בזכות הנעליים לחזור מפיגור 0-2 מול הונגריה לנצח, ובאנו על זה שזה ניצחון שהוציא את מערב גרמניה לדרך חדשה וחיים חדשים. ואתה יודע, אני לא יודע איך לתת הקבלה למשהו ישראלי, אבל...
כמו שנתניה הייתה עם גלי.
כן, אבל לא, נגיד שממשלת ישראל תגיד, טוב, יותר לא נוסעים עם אלעל. אוקיי, אתה יודע, זה איזשהו כן. רבוי, למרות שיש היום יותר איבה אבל, וטינה כלפי זה. וזה משהו מאוד מאוד, הוא הולך גם על המחוזות של הספורט ואופנה, אבל גם רגש לאומי.
אתה זוכר ש... רגע, סליחה, אני מנסה למצוא את הרפרנס לזה.
כן, תן. מה זה, אתה עכשיו פתחת פינה היסטורית?
לא, את המילון מלפני, אני כבר לא זוכר, לפני כמה חודשים טובים. היה את הסיפור עם אדידס והקפיצה המשולשת, שהם התחייבו, שהם נועלים.
נכון, נכון.
נעלי אדידס. יש הרבה פוליטיקות והרבה אמוציות והרבה... בסוף זה ביזנס כאילו של מיליארדים.
נכון.
עכשיו, נבחרת גרמניה של השנים האחרונות היא פחות מצליחה.
לכן, אדידס אמרה, אנחנו כבר לא חייבים להיקשר לנבחרת כמו גרמניה. למה צריך לשלם כל כך הרבה כסף לנבחרת שלא מצליחה?
נכון. מצד שני, פתאום להביא את הנייקי האמריקאים, זה קצת מרגיש 1945, all over again.
טוב שהסובייטים מרוסים אליהם איזה אופנה או משהו.
אבל בסוף זה רק בגדים, כמו שאתה אומר, ואדידס גם בקאמבק אופנתי.
כן?
כן. פתאום הנעליים שלהם, הסמבה וה...
דיג'נר.
מה?
זה שיר, סמבה.
דיג'נר. טוב, זהו, אחרי זה אי אפשר להמשיך.
האם פתחת את המילון במקום הנכון? של היום.
כן.
יופי. בבקשה.
הרי קיין.
הרי קיין.
זאת כותרת הפינה מנחוס.
רק שנייה.
נו.
הרי קיין. קיבל גם פרק בספר החדש, הגדול זה 6.0.
יופי.
כן.
אז הנה, בעצם עכשיו המילון מוקדש לקידום הספר.
יופי.
ככה עושים את זה, אוקיי?
בנור.
הרי קיין, אחד השחקנים הכי אהובים בדורנו. הוא באמת, אני לא חושב שיש מישהו שלא אוהב אותו. הוא כזה גוד גאי. כזה חמוד, קצת מקריח, קצת נראה עייף כזה מגיל מאוד מאוד צעיר.
קצת דיבור, כן. פחות קריזמטי.
נשוי לאותה אישה מגיל תיכון. יש לו כאילו, הוא ילד טוב, הוא באמת ילד טוב, ילד טוב ואהוב, ואחד החלוצים הגדולים של דורנו.
לגמרי.
מלך השערים לדעתי 3 או 4 פעמים.
סגן מלך השערים בכל הזמנים בעידן הפרמייר ליג, זאת אומרת מ-92 כן. שחידשו את הליגה האנגלית, רק אלן שירר הגדול, ואגב אם הוא היה ממשיך באנגליה,
היה עובר את זה.
היית יכול לעבור אותו.
גם מלך השערים, גם יש לו את הסטטיסטיקה הכי מגניבה שיש, אני חושב.
שמה?
הוא כבש נגד כל קבוצה שהוא שיחק בה,
נכון,
נגדה.
נכון.
אין קבוצה שהרי קיין שיחק נגדה, מתישהו, והוא לא כבש, באנגליה.
וגם עכשיו הוא שובר שיאים בגרמניה, אגב.
נכון? רק מה אין לו? אליפות.
או אליפות, תואר.
תואר.
גביע, גביע, גביע ליגה.
אתה מתעקש לקחת את זה?
כלום אבל, לא, בבקשה שלך.
אתה רוצה שאני אכתוב לך את הספר במקומך? תחשוב שהייתי יושב לך על המקלדת כשאתה כותב את הספר, וכל עוד שהיית רוצה להקליד, אני הייתי לוחץ עליה קודם.
סתמתי.
לא, לא, אל תסתום, אל תסתום. אין לו תואר. אין לו תואר.
אין לו בכלל תואר.
לא קטן ולא גדול. אבל בוא נדבר על האליפויות. שחקן שהוא חלוץ נבחרת אנגליה. שחקן שהוא מלך השערים במונדיאל של 2018. שחקן כל כך גדול, בלי תואר, זה כל כך מתסכל. ובאמת הם התקרבו פעם או פעמיים, כשהוא היה בטוטנהאם,
אמר ליגת
אלופות, 19 ליגת אלופות, אין תואר. אמר הבן אדם, שהוא כבר באמצע שנות ה-30 לחייו, אני צריך תואר, עבר לביירן מינכן, קבוצה שלקחה בגרמניה את 10 האליפויות האחרונות, ו... לא תזכה השנה.
ביום ראשון כנראה לברקוזן
תיקח את האליפות הגרמנית, ככל הנראה, שם פער כבר גדול, גם אם לא השבוע.
והותחו בגביע.
והותחו בגביע, ועוד ליגת אלופות איכשהו הגחלת נשמרת, אבל בוא נגיד ככה, אם את ארסנל אתם מתקשים, אז אחרי שתפגשו או את סיטי, או את ריאל, או את ברצלונה, אני לא אופטימי לגבי זה, למרות שכבר ראינו הפתעות גם בליגת אלופות, אבל... למשפט האהוב עליי, זה מה שיפה בכדורגל. אין מה לעשות, זה מה שיפה בכדורגל. אז היום כדי לנחם את הארי קיין, אני... הלכתי וחיפשתי רשימה של אנשים שלא זכו. אוקיי? לא, רשימה לא גדולה.
חלק מהם יהיו אהובים עליי.
ברור.
אני גדלתי על הלוזרים האלה.
אז נתחיל ככה, אני אתן לך רשימה של אנשים.
רק כדורגל או בכלל?
בכלל. זאת אומרת, זה... שני חלקים, קצרים. נתחיל ברשימה של 5 שחקנים שפשוט הם היו כוכבים, כמו הארי קיין, הם היו כוכבים, היו מדהימים, היו אהובים, היו בלתי נשכחים. אבל ברשימה הזאת של תואר, אליפות, הם לא... נתחיל במישהו שאתה לא מכיר, קוראים לו מרסל דיון, הוא בהוקי קרח, ב-NHL. הוא אחד השחקנים עם הסקור הגבוה ביותר בהיסטוריה של ה-NHL, אבל אין לו את האליפות, אין לו את הסטנלי קאפ. הייתה לו קריירה פורה, הוא שיחק בדטרויט ובלוס אנג'לס ובניו יורק, והוא זכה כמלך השערים של הליגה פעמיים, אבל בכל קבוצה, הוא באמת נחשב אחד הגדולים, בכל קבוצה שהוא שיחק בה, הוא פשוט לא הצליח לקחת אליפות. תחשוב כמה זה מתסכל, זה בדיוק הארי קיין כזה. אני בטוח שהארי קיין יושב עכשיו בבית שלו, כשגם האליפות כאילו חומקת, הוא אומר, what the fuck?
איך זה קורה לי?
איך זה יכול להיות? זה כנגד כל הסיכויים. אם הייתי אומר לך להמר בתחילת העונה הזאת, אם ביירן תיקח אליפות, היית אומר כן, נכון?
לפני שהוא חטא, אבל איך שהוא חטא, אמרתי, זה אימור טוב.
לקוחות הווינר. אז זה מרסל דיון באוקי קרח, בוא נעבור לבייסבול, טד וויליאמס. יש כאלה שמכתירים אותו אפילו הכי גדול בתולדות הבייסבול. הוא שיחק בבוסטון רד סוקס, זכה בשני פרסי MVP, הוביל את הליגה בממוצע חבטות 6 פעמים, היו לו המון 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 הישגים אישיים, אבל מה? לא היה לו? אליפות, מה שנקרא באמריקאית ה-World Series, שגם על זה דיברנו, איך שהם כאילו, זה World מבחינתם. ב-1946 הוא הגיע הכי קרוב כשהוא הגיע מהרד סוקס לגמר, אבל הם הפסידו לסנט לואיס קרדינלס, לא זכה באליפות. עכשיו אנחנו מתכנסים אל הזמן שלנו ולשמות שאתה מכיר. אחד הכי, כאילו, אהובים, סטיבן ג'רארד, מליברפול. נחשב באמת לאחד מגדולי הקשרים בדור, בואו נגיד בשנות ה-2000.
גם הוא בספר, כן?
הוא בספר, נו, אתה רואה, אמרתי לך, זה הכל פינת מילון שהיא פרומו. סטיבן ג'רארד, את הקריירה שלו עשה בליברפול, זכה בכמה גביעים, זכה בגביעי ליגה, זכה בליגת אלופות ב-2005. אבל אף פעם לא לקח אליפות עם ליברפול בפרמייר ליג.
יותר מזה, זה בן אדם ש... כל הניצחונות והכל, בסוף מה שזוכרים ממנו זה ההחלקה המפורסמת.
מול צ'לסי.
כן? כן, כן, מול צ'לסי.
זה היה ב-13-14.
13-14, 3 מחזורים מסיום העונה, ליברפול מערכת את צ'לסי. 0-0, הוא מאבד כדור, דמבאבא כובש. ואתה יודע, ואז... פחות או יותר מאבדים את האליפות שם.
כזה חמוד, אפשר קריאה שלו כמאמן גם לא בדיוק מתרוממת.
רסקה, כן.
סטיבן ג'רארד, אחד הגדולים, שפשוט לא זכה באליפות.
אגב, כמאמן הוא זכה עם ריינג'רס כן. בסקוטלנד.
אבל כשחקן, לא... פוטבול אמריקאי, אחד הענקים, דן מרינו.
הוא היה באייס ונטורה, אחת.
כן. לא זוכר את זה.
אתה לא זוכר? כן,
לא.
שפינקל עם
ה... אני לא זוכר כלום, אני לא זוכר כלום.
אני יודע.
דן מרינו, הוא נחשב לאחד הקווטרבקים הכי גדולים בתולדות ה-NFL. כל כך הרבה שיאים אישיים יש לו במהלך הקריירה. כולל מספר מסירות הטאצ'דאון בעונה אחת, שיא שהחזיק 20 שנה, היה של דן מרינו. אבל למרות ההצלחה האישית שלו, הוא פשוט אף פעם לא הצליח לקחת סופרבול. ההופעה היחידה שלו בסופרבול הייתה ב-1985. הם הפסידו לסן פרנסיסקו 49ers. עכשיו, טריוויה צד, זה המשחק הראשון ששודר ב...
פייפרוויו.
לא, בערוץ אחד.
בישראל. בישראל?
כן.
הוא שודר בארץ?
כן, לא בלייב.
כן.
ואני ממש זוכר, אני הייתי אז בכיתה ו' אני חושב, איך יורם ארבל הסביר את החוקים. כי זה, אתה יודע, פחות או יותר פעם ראשונה שמדינת ישראל נתקלת בדבר הזה, אז היה מבט ספורט או משהו, הסביר את החוקים, ואז צפינו במשחק. תחשוב, משחק פוטבול, בערוץ, עידן של ערוץ אחד, אני לא זוכר בדיוק באיזה שעה זה שודר, אני כאילו...
יום אחרי זה בערב או יומיים אחרי זה.
אבל תחשוב איזה רייטינג היה לזה. היום היית שם פוטבול, פשוט לא היו אופציות אחרות.
כן.
משהו שידבר אליך, אנחנו עוברים לכדורסל. צ'ארלס ברקלי.
כל הדור הזה של נגד מייקל ג'ורדן, כל האלה, זה צ'ארלס ברקלי, לחסוך לך שמות.
הוא בהיכל התהילה, אבל הוא, אני חושב, השם הכי גדול, לא?
הוא וקאר מלון, אתה יודע, שמקום רביעי בכל הזמנים בנקודות. ג'ון סטוקטון, עליהם גדלתי.
צ'ארלס ברקלי הוא ב-All of Fame של ה-NBA.
כן.
אחד התהילה, אחד הפאוור פורדים הכי גדולים אי פעם, לגמרי. של הכדורסל כולו. היה אולסטאר 11 פעמים. היה MVP ב-1993. לא זכה אף פעם באליפות של ה-NBA, לא לקח. ב-1993 הוא הפסיד עם פיניקס לשיקגו בולס בגמר. אבל צ'ארלס ברקלי, זה שם שאתה אומר, איך יכול להיות? כאילו, שוב, אתה חי את הדבר הזה, אבל שאלת...
יש לזה תשובה של שתי מילים.
מייקל ג'ורדן.
בדיוק.
כן. אז אלה היו חמש דוגמאות של שחקנים ענקיים שאף פעם לא לקחו אליפות. זאת אומרת, הרי קיין, אתה לא לבד, זה מועדון די מכובד להתנחם בו.
לגמרי, לא שזה יעודד אותו.
לא יעודד אותו. אבל יש לי דובדבן לסיום. אגדות מונדיאל, גם מתכתב עם ספר קודם שלך, חבל שלא קידמנו אותו פה, אז אגדות מונדיאל שלא זכו באליפות אף פעם.
באליפות בכלל?
כן, במדינות שלהם. קודם כל רוג'ר מילה.
כן, אני אתקן, רוג'ה מילה.
קמרון, הריקוד המפורסם סביב הקרן, פרק אגדות מונדיאל נפלא.
תודה.
הוא שיחק בצרפת ובאי ראוניון, שום תואר בליגה הבכירה, ואתה אומר, זה קוריוז, אוקיי? כי באמת, הוא קמרוני, לא הסתדר לו. אבל אנחנו עוברים לשתי אגדות האמיתיות ממש. גורדון בנקס, שוער של אנגליה, במונדיאל 66, שפעם האחרונה שאנגליה לקחה את המונדיאל, הוא שיחק בלסטר סיטי ובסטוק סיטי, שוער שלקח את המונדיאל, אף פעם לא זכה
באליפות. התואר הכי גבוה זה גביע ליגה עם לסטר, משהו כזה.
ולסיום סיומת, זה באמת, זה כאילו כואב הלב ממש, אוקיי? אגדת, אין יותר אגדת מונדיאל. ג'ף הרסט, באותו מונדיאל של אנגליה, שהיא לקחה ב-66 האחרון, הוא קבע שלושה שער. ויש לו את המונדיאל, תשאל את האנגלים, זה כמו המורשת של המלך והמלכה. הוא שיחק בווסטאם. וווסטאם, אז, כל הקריירה שלו לא לקחה אליפות. אז אתה יכול גם להיות אגדת מונדיאל, הוא זכה בתואר סר בגלל ההופעה שלו בגמר ההוא, גם אגדת מונדיאל מהסוג של ג'ף הרסט, לא לקח אליפות מקומית אף פעם.
אמן שהארי קיין יזכה ביורו.
אמן.
אמן, לא, ממש, 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 ממש. טוב, אז בוא נדבר על פינה היסטורית. עכשיו, הפינה היסטורית זה משהו שבאמת דיברו על זה הרבה השבוע, פעם אני לא מביא משהו חדש, אבל אני כן רוצה לפשט את זה למאזינים שלנו, וזה כמובן נס ז'לגיריס, השלשה המטורפת של דריק שרפ, 8 באפריל 2004, מרגעי הספורט הגדולים והזכורים ביותר בתולדות המדינה, ואגב, מרגעי הכדורסל הגדולים בתולדות אירופה. עד כדי כך, לשם זה הגיע. אבל אני רוצה שנייה לתת גם את מה שקרה שם, אבל להרחיב שנייה את התמונה. שנת 2004, ישראל היא איך אני אגיד את זה, תחילת דמדומי האינטיפאדה השנייה, אבל עדיין, זאת אומרת, עדיין תקופה מאוד מאוד קשה. ישראל הייתה מבודדת במשך שנתיים, שלוש, אי אפשר היה לארח בכלל בישראל. אי אפשר היה לארח משחקים בישראל. אגב, בדקתי למשל, חודש לפני זה, ישראל הרי הייתה, התחילה להתכונן לקראת מוקדמות מונדיאל 2006, ואף נבחרת לא רצתה לבוא לפה, עדיין היו פה פיגועים פעם בשבוע, פעם בשבועיים, זה היה נורא, זה באמת היה נורא. אז רק אזרבייג'אן וליטה הסכימו לבוא לפה למשחקים מול ישראל, שזה היה משחק ביתי ראשון שלה ברמת גן, מזה כמעט שלוש שנים, גם הפועל תל אביב, אנחנו זוכרים את המסע, הכל היה מחוץ לפה. אבל יש אנשים שהם חזקים יותר מהכל, שזה מישהו כמו שמעון מזרחי. ב-1994 היה פיינל פור בתל אביב, אבל מכבי תל אביב, אנחנו זוכרים, שנות ה-70, שנות ה-80, הייתה גדולה מהחיים, שנות ה-90 הייתה די כושלת. מכבי תל אביב שנות ה-90 הייתה כושלת, יציאים היו חצי ריקים. ב-99 הגיע פיני גרשון, פתאום ב-2000 ריצה מטורפת מגיעים לפיינל פור, כל המדינה מתעוררת. בשנת 2001, מכבי תל אביב זוכה בתואר אירופי. אממה, אתה זוכר? זה לא היה תואר אירופי, זוכר סופר ליג? זה היה סופרו ליג. זה היה הכדורסל האירופי, אפרופו מה שהכדורגל מפחד, התחלק לשניים. היה פה קבוצות ופה קבוצות, אז מכבי תל אביב זכתה בתואר חשוב בין... נגיד חצי מהקבוצות הגדולות, נגיד חצי אירופה, אז זה לא באמת. ושימון מזרחי אמר, רגע, הכדורסל התאחד, תחת יולב, התאחד, כולו ליגה אחת. לפני 10 שנים לא היינו יכולים בכלל להגיע לפיינל פור שהיה ב-94 בישראל, בואו תביאו לנו. סיכמו איזה שנתיים לפני, פיינל פור בתל אביב, בשנת 2004. בסוף מרץ 2004, 8 ימים לפני המשחק המפורסם נגד ג'לגריס, כשידוע שמכבי תל אביב באותו רגע מובילה את הטבלה, שיש לה קבוצה באמת, השקיעה את הכספים הכי גדולים, ופיני ושרס, ואנטוני פארקר, וניקולה וויצ'יץ', ובאמת, ובייסו בסטון, נערכת פגישה בטענת הקבוצות הספרדיות והאיטלקיות, ואומרים, תוציאו את הפיינל פור משם, אנחנו לא רוצים להגיע, בין אם זה אנטישמי, בין אם זה פחד. היה גם משחק באותה עונה שוולנסיה, אם אני זוכר נכון, לא הגיע. ושימול מזרחי, הקשרים וזה, אמר, לא, אנחנו נדאג, הכל בסדר, יופי. אז הנה, למרות כל הקשיים, הצליחו לעשות שהפיינל פור יהיה בתל אביב. מגיעים לשמונה באפריל, הייתה שיטה של טופ 16, גם מחולק לארבעה בתים, ראשונה בכל בית עולה לפיינל פור, פיינל פור האירוע הגדול, חצי הגמר של הכדורסל האירופי. יצא שמכבי תל אביב מול ז'לגריס, ז'לגריס מול סבוניס האגדי בעונה האחרונה שלו, שזכה גם ב-MVP של היורוליג, מי שמנצחת עולה. מכבי תל אביב בבית, 11,000 צופים, נכון, אמורה לנצח. משחק רע, משחק לא טוב של מכבי תל אביב שמפגרת, שרס עושה משחק מדהים 37 נקודות, מגיעים לשניות האחרונות, ו... 15 שניות לסיום, ז'לגריס מובילה ב-6 נקודות. שרס עושה סל והעבירה מוריד ל-3, האם קולים, אחר כך בורשטיין מכתיב, וויצ'יץ' לוקח כדור, מצליחים לקלוע. המצב הוא שיש 2.2 שניות לסיום, יתרון 3 לז'לגריס, כדור בידיים שלה, עבירה. היא הולכת לזרוק עונשין. המחזה הוא באמת מדהים, הם יודעים כדורסל מי שמשחק שם. שרס הולך ללחוץ ידיים לקבוצה מהצד השני. הוא אומר, זה גמור. אני אגיד לך למה זה גמור. זה גמור כי אם הוא קולע אחת, אז זה נגמר. אחת מתוך 2. זה גמור כי גם אם מחטיאים את השנייה, אז באמת לזרוק מסוף המגרש, זה סיכוי של 1-0. אבל מה קורה? שולחים לקו את, מה שמו, את גידירוס גוסטס, שהיה לו עד אותו רגע, ביורוליג, באותה עונה, 17 מ-17 מקו העונשין.
מאחז, מארז.
מארז הספרים, אגב, אפשר לקנות.
מאזן מושלם.
17 מ-17. הוא מחטיא את הראשונה. אוקיי, בסדר. גם אם הוא יחטיא את השנייה, לקחת את הריבאונד, להוציא זריקה, אתה יודע, ג'אמצ'י יש לו שם מפורסם כזה עם יד אחת, אבל זה לא קורה, זה לא קורה. עמד על ה... כשנלחמים על הריבאונד בעונשין, עמד על הזה בחור בשם תנוק אביר, ואחר כך כמה שנים אחרי זה שיחק בפול חולון, בחור גבוה, לא חכם יותר מדי כנראה, לא הייתה שום סיבה בעולם שז'לגריס תילחם על הריבאונד הזה. שיקחו, מה זה משנה? הוא לא רק שהוא נלחם, הוא נכנס לפני זמן הזריקה פנימה. ואז בגלל זה הייתה עצירה של המשחק, הייתה עצירה של השעון, ואמרו, טוב, מכבי תל אביב תוציא כדור מהחוץ, וכשאתה יש כדור מהחוץ אתה מסתדר. ואז המקרה מפורסם, גור שלף זורק את הכדור ביד אחת, טאצ'דאון כמו דן מרינו, דרג שב תופס, כדור אחד, זורק, קולע, שוויון. הולכים להערכה. זה כנראה הרגע הכי מטורף אי פעם בתולדות ההיכל, ביד אליהו. בערכה כבר לז'לגרס לא היה סיכוי, ואני אומר לך, שרס יצא עם 5 עבירות, פארקר יצא עם 5 עבירות, מכבי תל אביב הייתה גם שם הפצועה וזה, ניצחו, כי זה כבר האינרציה, המומנטום. וזה רגע אחד, סל אחד, ששינה, אתה יודע, עולם שלם, לפחות בעולם שלנו. זה שינה את החיים לפיני גרשון. זה שינה את מכבי תל אביב, זה הפך אותה אחר כך פעמיים, אלופת אירופה ועוד פעם אחת גמר, אחת הקבוצות הגדולות בתולדות הכדורסל האירופי. זה מהלך של משהו כמו 7 מקרים, תחשוב שאתה, אני אסיים את זה, אני אגיד, תחשוב שאתה בקזינו, ואתה שם ברולטה, אותו מספר. ואתה אומר, הצליח לי עכשיו, יאללה, אני אשים עוד פעם. ותחשוב ששבע, 8 פעמים, זה מצליח לך. זאת אומרת, כל פעם אחר היית לוקח...
רצף משוגע.
כל הכסף היה הולך לך.
שכל האירועים האלה יקרו, זה באמת 1 למיליונים, לדעתי.
בדיוק, הכל 1 למיליונים, וזה סל ששינה חיים של הרבה מאוד אנשים.
סיפור מדהים. אני גם, כולנו זוכרים את השידור. שמעתי השבוע בפודיום את דן שמיר, הם עשו ספיישל.
העוזר מאמן השני של הקבוצה, זה העוזר מאמן הראשון לדויד בלט.
נכון, בלט, הרי, אם אני לא טועה, בלט היה בהתחלה מאמן, ואז החזירו את פיני לסיר.
בגלל שהיה פיינל פור, השקיעו בזה הרבה, דויד בלט היה 2 לפני זה, כן הצליח, לא הצליח, אמרו, זוז, וגם, זה מדהים מבחינת בלט, ופיני...
נכון, שם את האגו בצד, ונתן לפיני, ופיני ניהל את זה בצורה חייתית, פיניית כזאת, בעצם בנה את עצמו. אגב, גם דן שמיר מספר, זאת אומרת, שאתה אומר שינת החיים לפיני גרשון, הוא בנה בית, בעקבות המשכורות שהוא היה יכול לקחת אחרי הניצחון הזה.
בדיוק, נכון.
ודן שמיר סיפר שם ש... פיני בבית שלו היה הולך ואומר, זה...
כן, כן.
היה, יש תמונה של נס ז'לגיריס תלויה.
כן.
איפשהו הוא אומר, הבית הזה זה בזכות המשחק הזה. דבר שני, וזה העובדה המדהימה, לא כך הצלחתי כאילו להסתכל גם בשידור אחורה, הוא מספר ששלף הכניס את עצמו למשחק.
וואלה.
שהם לא הכניסו אותו.
ידעו שפתאום... קראתי, ידעו ששלף הוא יודע להוציא טוב. זאת אומרת, הוא
כן,
יודע...
כן, אבל הוא, הוא פשוט צעד לתוך המגרש כנראה, ו... אני לא הצלחתי, צריך לבדוק את זה לעומק, אבל אם כן, זה מדהים. טוב, יאללה, יופי.
נראה לי בולשה כזה.
כן, 58.
שיהיה לכם לסופה, שיהיה לכם לבריאות, שיהיה לכם לכיף.
אתם זוכרים מה אפשר לקנות, אבל לא נקדם את זה.
עכשיו, את הספר של נדב.
ספר של נדב, בהחלט. יאללה שרון, תודה, להתראות, שבוע הבא.
תודה, אחלה סופש.